בשעות הבאות אנחנו נלמד על הספרות. הספרות, תודה רבה, הייתה בימיו של הרב קוק הכלי המרכזי של הביטוי. כלי הביטוי המרכזי, גם חוד החנית של התרבות, זה היה הספרות. ובמיוחד, בתחום היהודי, הספרות החדשה הייתה מלאה בהתלהבות. התלהבו מזה שאנחנו כותבים בעברית. וכמעט ולא היה דבר כזה סופר שהוא גם לא אפיקורוס. כלומר, סופר ואפיקורוס זה הלך ביחד. צ'רניחובסקי, ברנר, אחדה.
אבל גם מה זה סופר?
מה? ברדיצ'בסקי.
מאלה?
ביאליק. כל אלה. הזז, חיים הזז, הוא יותר מאוחר. היה יוצא מן הכלל אחד בין הסופרים הרשומים באותם הימים, שבאמת היה ירא שמיים, זה עזר. עזר, מה? ש"י עגנון זה יותר מאוחר. כשהרב כותב את זה, עדיין ש"י עגנון לא עלה לארץ. מי? ביאליק למד בישיבת וולוז'ין, וגם הוא התרחק. בסוף ימיו עשה תהליך של חזרה בתשובה, לא מושלם, אבל די מתקדם בסופו של דבר. מה ההגדרה של אפיקורוס? אפיקורוס זה אדם שמאמץ ומפיץ דעות המנוגדות לאמונה היהודית. זה נקרא אפיקורוס. ראי, אתה רוצה עכשיו ללמד עליהם זכות. זה סיפור אחר. ראי, השאלה שהתעסקנו בה הייתה, השאלה שאתה שאלת זה מה זה אפיקורוס. עכשיו, למה שאלת מה זה אפיקורוס? כי אני אמרתי שהסופרים, בתקופה שבה הרב קוק כותב, היו כמעט כולם אפיקורסים. מכאן ואילך, אין שום צורך בדיון, בשאלה, מה הצורך באפיקורסים האלה. זה נושא אחר. כן? האם הקדוש ברוך הוא שלח אותם, לא שלח אותם, מה כוונתם הפנימית או לא? אנחנו עכשיו עסוקים בספרות, נכון. המהות של הספרות זה הסופרים. הסופרים הם אנשים שכותבים ספרות, בשביל זה הם קיימים, לכן הם סופרים. והספרות היא החלק היותר משפיע, היותר מקדם ומתקדם בהשפעה על הנפשות בימי הרב קוק. גם הספרות של הגויים. באותם הימים יש לך סופרים רוסיים בעלי השפעה עצומה. דוסטויבסקי, ברנר, או למשל בצרפת אמיל זולה. כל האנשים האלה הם אנשים שהעת שלהם השפיע המון על העולם. מה המהות של אותם סופרים? אינני יודע. אני רק יודע מה זה סופר. סופר הוא מי שכותב ספרות. זה מה שאני יודע. עכשיו, בימיו של הרב קוק הייתה בעיה. זאת אומרת, אותו כוח המשפיע כל כך, איננו נאמן לאמונת ישראל. ולכן הרב קוק רוצה לדחוף לכיוון של שינוי בדבר הזה. אולי כדי להבין טוב את הדברים האלה צריך רקע, התכתבות שהייתה בין הרב קוק לבין הסופר עזר. עזר, הלו הוא אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ', ראשי תיבות עזר, שעל שמו הכפר המפורסם הנקרא כפר עזר. התכתב עם הרב קוק עוד לפני מלחמת העולם הראשונה בקובץ הניר. הרב קוק אז עמד בראש מערכת של הניר. הניר זה מין כתב עת לסופרים ואינטלקטואלים דתיים, ושם העזר שולח לו מכתב שהוא חותם אותו במילים בעל בית פשוט, כלומר זה השם ספרותי שלו, בעל בית פשוט, והוא כותב כדלהלן.
יש פה אולי, רגע, מאמרי הראייה. פעם היה. אין פה מאמרי ראייה? זה לא יכול להיות. זה ממש. פשע. רגע, אולי פה יש. אין.
חבל, חבל שאנשים לוקחים את הספרים של של החדר לימוד הזה, שהם כל כך נדרשים, כל כך נזקקים למלמדים. חבל, חבל. טוב, על כל פנים, יש שם התכתבות. הסופר הזר כותב לרב קוק שקצה נפשו במצב של הספרות הישראלית החדשה. ולכן הוא מציע שהספרות הישראלית העברית החדשה תתעסק אך ורק בתחום של הקודש, לא בתחום של החול. ככה הוא חשב. רגע, אני עוד לא יודע מה ההצעה של הרב קוק פה, אני קודם כל יודע מה ההצעה של הזר. בוא נראה, תודה רבה, יעבדוך עמים. כן, אז מה אומר כאן הרב? בעמוד, זה במאמרי ראייה, בעמוד... חמש מאות ומשהו. הנה 502. כן. זה לכבוד מערכת הניר. מי זה מערכת הניר? הרב קוק. שלום. זה כמה שאני רוצה להגיד לפני סופרנו הנכבדים, מה בעל הבית פשוט כמוני דורש מספרותנו. באומרי, בעל הבית פשוט, אינני מתכוון להתכסות בתלית של ענווה יתרה, לומר שאני יהודי פשוט כמו שהיה אבי זיכרונו לברכה. אילו הייתי כמוהו, כי אז לא הייתי צריך לספרות כלל. אבל, אני כאן מדלג, אבל אני אינני פשוט כל כך. כבעל הבית מדור החדש, אני יודע כבר שפות אחדות. ומעט או הרבה במדעים הכלליים. למדתי בוקל, דרווין וספנסר, וקראתי את טולסטוי, ניטשה ואיבסן. ורוחי שטה בכל האנושיות כולה. משתתף בצערה ורוצה בהתקדמותה. ובכל זאת, הנני במה שנוגע ליהדות, יהודי פשוט. במה שנוגע לאמונה ודת, הכריע אצלי תורת משה, דברי נביאנו וחכמנו, את כל האוטוריטטים שבעולם. ברור הוא אצלי, כי כל החכמים לא ידעו ולא יבינו מהי אמונת ישראל ומהי דת ישראל, יען כי רצו וכו' וכו'. אבל רוצה אני שגם הספרות העברית תפרה ותרבה. אנוכי איני יכול להסתפק רק בספרים הישנים, צריך אני גם לספרות חדשה בעברית וכו'. אולם דרישתי מהספרות העברית איננה דומה כלל לדרישתי מהספרות הכללית. כשאני שם פניי לספרות הכללית, אז... אני רוצה לדעת פוליטיקה, סוציולוגיה ושאר העניינים המיניים את רוח האנושיות. שם אני בן אדם ככל בני האדם ואין דבר אנושי נעדר ממני. אבל בשעה שאני נכנס אליך לספרותנו, אז אני חולץ את נעליי כי אליך לקודש אני רוצה להיכנס. פה אני רוצה למצוא פתרון לא לשאלות זמניות, אלא לשאלות נצחיות הנוגעות לפנימיות נשמתי. זה מה שהוא אומר. כלומר, ענייני חול, אנחנו נקרא את זה בשפות אחרות. בעברית אני רוצה שיעסקו בענייני נצח. כן, אני פה מדלג על כל המכתב הארוך שלו, מכתב יפה, אבל אני מדלג. תשובת המערכת, מה זה המערכת? אבקו. בעל הבית נכבד. מי זה בעל הבית? עזר, עזר. כן. יותר מדי, אדוני, מחקת את השאה בדרישתך מאת ספרותנו שתהיה מוקדשת רק לשאלות נצחיות. קשה היה לי להאמין שדברים כאלה הנטולים מן החיים יצאו מפי איש משכיל היודע את העולם ואת החיים שכמותך. כלומר, במילים אחרות, מה קרה לך? כן, יורד עליו. יורד עליו, חבל על הזמן.
הוא הכי נורמלי.
רגע. כן, הכי נורמלי מכולם, ועוד הוא יורד עליו. כן? אבל מצאתי את הסיבה. עכשיו הרב מנתח, עושה לו פסיכואנליזה. מצאתי את הסיבה של מחיקה זו. מאיפה זה בא לך, הדבר הזה? בתומעה הרצוצה של הגלות שעודנה מפרקסת בתוך נשמתך. כלומר, אתה, תומעת הגלות עדיין שם חזקה מאוד אצלך. מערת אלוהים היותר נורא של הגלות היא מורך הלב. פחדנות כזאת. והנשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם. מורך לב זה מתפשט על חוג החיים הרוחניים לא פחות ממה שהוא מתפשט על חוג, על החוג של החיים החומריים. והוא מזיק לראשון לא פחות. ובפנים ידועים עוד יותר ממה שהוא מזיק את האחרון. וכולי. עכשיו אני מדלג עוד קצת. מדלג הרבה דווקא. שכחנו שהשאלות הזמניות, זמני הכוונה במערב, ענייני חולין. הן זמן זה עולם אצל הראשונים. שכחנו שהשאלות הזמניות הינם צורכי ציבור גדולים ואדירים. וצורכי ציבור הינם תמיד עומדים במדרגה אחת עם לימוד התורה, שגם היא נבראת בשביל ישראל. ושאלות ציבוריות אי אפשר לפתור בלי השתתפות הספרות. עם חי סופג את כל מה שדרוש להטבת חייו מהקולטורה העולמית הכללית, אבל הכל הוא מביא אל תוך קורתו, אל תוך ספרותו, אחרי שמתקן אותם לפי תנאי חייו המיוחדים. כלומר, במילים אחרות, אם אתה רוצה עם חי, אין עם חי בלי ספרות, ואין ספרות חיה בלי חול. אז אם הספרות הישראלית החדשה לא תניב ספרות של חול, לא של קודש, סימן שלא חזרנו לתחייה. אני עוד לא יודע מה הוא אומר באורות. אני בינתיים? אני עוד לא קראתי. אם הייתי קורא, הייתי יודע. אני בינתיים יודע רק מה שאני קורא פה. אחר כך הרב מוסיף, אמנם צדקת במחאתך על כל הזוהמה והנבלה אשר ספגה ספרותנו אל תוכה בימים האחרונים בייחוד. כלומר, יש דברים מלוכלכים בספרות החדשה, על זה אנחנו צריכים למחות. ובפרט, שאין אלו נכנסים כלל אל חוג החיים, זה לא נקרא חי. אי אפשר לחיי עם בלי מדע, בלי שירה, בלי יופי. אבל אפשרים הם, ובייחוד לישראל, להיות בלי נבלה, בלי סירחון רשע, ובלי תומעות בשר ורוח. אני כאן מדלג עוד קצת, ומגיע אל הפסקה האחרונה של דבריו, אבל לא לצמצם את הספרות שלנו רק בהיכל הקודש, כאשר אמרת. כי אם להרחיב את גבול הקודש, גם על כל חיי החול, ועל כל דרישותיהם, ועל כל המדעים הנדרשים להם, ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. עד כאן דברי קודשו. כלומר, הרב כאן תובע את ההשבה לתחייה. צריך חיים. בדומה לזה היה ויכוח ידוע בשנותיה הראשונות של הציונות, מה שקראו בשם שאלת הקולטורה. שמעתם על המושג שאלת הקולטורה? היה ויכוח מה תפקידה של ההסתדרות הציונית. הדתיים אמרו שההסתדרות הציונית עוסקת בדבר אחד, השגת מדינה ריבונית לעם ישראל בפלסטינה, נקודה. אל תתעסקו בתרבות. כי ברגע שתתעסקו בתרבות, אנחנו נריב ולא נוכל לשתף פעולה. במשך כמה קונגרסים, הצליחו הדתיים לדחות את העיסוק בשאלת הקולטורה. בקונגרס השביעי, אם אני לא טועה, הייתה החלטה של להקים מחלקה לתרבות של ההסתדרות הציונית. בעקבות כך היה פילוג, חלק מהדתיים עזבו את ההסתדרות הציונית, הצטרפו לאגודת ישראל, חלקם נשארו כדי להשפיע מבפנים כרגיל, הקימו גם את המחלקה התורנית לתרבות של ההסתדרות הציונית. בקיצור, ככה זה היה. הרב צבי יהודה קוק, שהיה עדיין בחור צעיר באותם הימים, כתב אחרי כמה זמן מאמר הנקרא בשם התרבות הישראלית. זה המאמר הראשון שלו שהתפרסם בלנתיבות ישראל. ששם הוא מסביר שזאת הייתה טעות בכלל להילחם נגד הקולטורה. כי לא יעלה על הדעת שתהיה תחייה לאומית בלי תחייה תרבותית. זה לא קיים דבר כזה. אלא מה? תתווכח, מהי התרבות? אבל לדחות את השאלה זה בעצם לסגור את העיניים, לקיים מדיניות של בת יענה. עכשיו, אם כן, מה הרב קוק דורש מן הסופרים? האם הוא דורש מן הסופרים את מה שעזר דרש מהם? דהיינו לעסוק רק בענייני נצח וקודש. לא ולא. הווה נקרא בתוך הבפנוכו, ונדע מה בתוכו כתוב. אני חוזר כאן לפסקה למד וב. אי אפשר לספרות ישראלית שתצליח בלא התקדשות הנשמות של הסופרים. כלומר, הסופר יעסוק בכל התחומים שבחיים, מה שהוא רוצה, מה שעולה לו בראש. השאלה, מה יש לו בראש? זה השאלה. כלומר, הסופר עצמו צריך להיות קדוש. כל סופר שאינו עמל לטהר את מידותיו, לזכך את מעשיו ואת רעיונותיו, עד שיהיה עולמו הפנימי בעצמו, מלא אורה, והשלמות הפנימית מורגשת בתוכו יחד עם הדאגה להשלים את החסר, ולמלא ענווה ממוזגת בגבורה ושלוות רוח עם התעוררות שכלית ורגשית חזקה להיטיב ולהשכיל את עצמו, וחפץ נשגב לעמוד ברום הטהרה והקדושה האצילית, כל זמן שאינו עומד במעמד כזה לא יוכל להיקרא סופר באמת. ומה שאלה, מה אתה הולך לעשות? זה ברור, יש להם מה שנקרא חירות האומנותית, כן? אני אומן, אל תגבילו אותי. ברגע שתגבילו אותי, זאת לא אומנות. צודק, אין בעיה. הבעיה היא מי אתה. הרי אתה רוצה לבטא את עצמך, אז נראה מה יש לך בפנים.
אבל ההלכה מגבילה.
ההלכה מגבילה, בוודאי.
אבל אתה אומר, תגבילו אותי. דרך אחת כזה שפורץ, אז הוא עובר את הקווים.
כן, כן, אבל היום אתה לא כופה על האנשים את ההתנהגות שלהם. בעצם מה שהרב מצפה, זה לא שתהיה ועדה שתגיד, יצירה זו כשרה, יצירה זו אינה כשרה, אלא לחנך את הסופרים עצמם. כלומר, אם יש בתוכי משהו אצילי, זה מה שאני רוצה לבטא באומנות שלי. ואם יש משהו בתוכי, חס וחלילה, שפל, זה מה שיבוא לידי ביטוי באומנות שלי. זה מה שהוא אומר. יש, בכלל, אחת ההגדרות האפשריות ליופי, או נוי, זה משהו תוצאה. למשל, יש מושג במשנה נויו של מזבח. מה זה נויו של מזבח? אתם יודעים מה זה נויו של מזבח? אתה לא יודע? לא. כן, אבל מה זה? מה זה הדבר הזה? מה היופי? מה הנוי של המזבח? מה? לא, לא הערבות. אני אגיד לכם מה זה היה. המשנה אומרת. נויו של מזבח זה שאחרי החג היו כל כך הרבה קורבנות על גבי המזבח שנשרפו. זה עשה ערימה של אפר שרוף כזה, של שומן, שומן שרוף כזה, אפר כזה. אז היו, לא היו מפנים את הכל, היו משאירים ערימה באמצע המזבח, ועושים איזה מין כיפה כזאת, של שומן שרוף. כדי שיהיה, זה נקרא נויו של מזבח.
שומן השרוף נקרא
נויו. זה נקרא נויו של מזבח. כלומר, המגיל הזה, כן? היו מרכזים אותו יפה, עושים אותו עגול, מיישרים וזה, נויו של מזבח. למה זה נוי? כי זה מראה שהייתה ארוחה דשנה פה, כן? נגיד אם אתה רואה הרבה צלחות מלוכלכות, הרבה בקבוקים, חצי מלאים ודברים כאלה, אז זה סימן שפה אכלו טוב, כן? אז זה נויו של מזבח. במילים אחרות...
בצבא היו כל הערימות אכלו טוב.
כן, כן. אז אם כך... מה זה הנוי? זה התוצאה. זה מבטא את השורה האחרונה. מה העולה, הכלל העולה מכל מה שהיה? לא, כמה בהמות הוקרבו על גבי המזבח לפי הרישומים בפנקס של הכהנים. לא. מדובר פה על התוצאה, ההופעה החיצונית. במילים אחרות, אתה מבטא בחוץ מה שיש לך בפנים. זה מסביר מדוע אין אומנות ישראלית. אני לא יודע. מה יש לבטא שם בדיוק, כן? עכשיו מתחילה, כי יש משהו לתת, כן? זאת אומרת שבעצם מה שהרב אומר, צריך קודם כל שהסופר יתהר את עצמו, את עולם הערכים שלו, מתוך כך, ממילא, הספרות שתצא מזה, האומנות שתצא מזה, זה יהיה טהור. אוקיי? טוב, אז בואו נקרא לפנים עכשיו. רק הראשונים היו נקראים סופרים, מפני שהיו סופרים אותיות שבתורה. זה ביטוי במסכת קידושין. אז מה זה לספור אותיות? וספירת האותיות שבתורה, העלתם למדרגה עליונה של תואר רוח וגבורת נשמה, עד ששם סופרים היה נאה להם. ואם את הספרות הישראלית אנו חפצים להחיות, צריכים אנו ללכת בדרך הקודש הזאת, לבוא מן הקדושה אל הספרות. והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש יקרא לה, והלכו גאולים בדרך הזאת. עכשיו, זאת אומרת שיש פה בעצם שתי בעיות. א', שהאנשים הניגשים אל הספרות ניגשים מתוך תומעתם, ב', שבעלי הקודש אינם ניגשים אל הספרות. בוא. לכן אין יצירה. לפחות בימיו של הרב קוק. אחר כך דברים התפתחו יותר ויותר. כן.
אני לא מבין בקשר בין הספר והציטוט מהגמרא לבין
הספר
כמו שאנחנו
נקראים
את זה היום.
הרב אומר, הקדמונים היו נקראים סופרים.
סופרו
אותיות. למה נקראו סופרים? שהיו סופרים אותיות שבתורה. לכאורה, מה, זה כל המעלה שמצאת עליהם? שהם יודעים לספור אותיות? גם אני יודע לספור אותיות. זה לא עושה אותי גדול בתורה. גם המחשב שלי יודע לספור אותיות. אלא הרב מסביר את זה על דרך הדרוש. הוא מסביר, כיוון שהם היו סופרים אותיות שבתורה, זה עשה אותם מסופרים. לא, הרב מסביר את זה על דרך הדרוש, לא על דרך הפשט. שהם יקראו סופרים, למה הם יקראו סופרים? כי הם התחילו קודם כל מזה שהם ספרו אותיות. ספירת האותיות חיברה אותם אל התורה. זה הכוונה.
מתוך... אותם בקודש, אותם
כן,
בקודש.
נכון. כלומר, איך אומרים, הם התחברו, הם התאחדו עם התכנים שבתורה. Okay. ומתוך כך, כשהם ניגשו אל הספרות, הספרות הייתה קדושה. זה קצת דרוש, זה לא פשט.
כן, החלק האחרון, אני מנסה להגיד איזה מקור יש לנו. זה נראה כאילו, איפה אנחנו לומדים את...
קראת למשל את ספר בן סירה? אתה לא יודע מה זה. לכן אתה אומר שאתה לא יודע בכלל על מקורות כאלה. היה יהודי אחד בימי שמעון הצדיק. קראו לו שמעון בן ישוע בן סירה. והוא כתב ספר, אני אקרא ספר בן סירה. ספר יפה. מה?
סירה.
אם קראו לו בן סירה, הגיוני שלספר שלו יקראו בן סירה. בסדר? כן, הבנתי שהייתה בעיה בתקשורת. השאלה אם אנחנו צריכים להאריך בנושא הזה. לא, לא כדאי, נכון? אז בקיצור, הוא כתב ספר הנקרא בן סירה. הספר הזה הוא ספר נפלא. אמנם לא, אין בו קדושה. כלומר, למרות סגנונו התנכי וסמיכותו לתקופת חתימת התנך, אז יש כאלה שרצו להכניס אותו לתנך, ולכן על זה אמרו, הקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. כלומר, זה הקורא בספרים החיצוניים. לא מי שקורא אותם, אלא מי שקורא בהם. זה משהו אחר. לקרוא אותם זה בסדר. לקרוא בהם זה אסור. מה זה לקרוא בהם? להתייחס אליהם כאל מקרא. מי שעושה אותם מקרא. כלומר, מי שאומר, בן סירה זה חלק מהתנך. סימן שעבורו התנך איננו יותר מבן סירה. אז זה בעצם כפירה בתורה מן השמיים. אבל אם אתה לוקח את בן סירה בתור ספר מוסר, שבא לרומם את הנפש, אז זה ספר נפלא. למה? כי בן סירה היה יהודי קדוש. הוא היה יהודי טוב, בן סירה. כיוון שהוא היה יהודי טוב, כשהוא כתב ספרות, זאת ספרות מרוממת, לא ספרות משפילה. הבנת? אז היה דבר כזה. אוקיי?
באותה תקופה היה יחס לכתיבה שלו? שדויות, התייחסו חוץ מזה שאמרו שאין לו חלק לומר משהו?
כן, הוא מצוטט בתלמוד במספר מקומות. למשל, המשפט המפורסם, במופלא ממך אל תדרוש, בנעלה ממך אל תחקור, במה שהורשת התבונן, שאין לך חלק בנסתרות. זה לקוח מספר בן סירא. או למשל, דברי רבי לויטס איש יבנה, שמובעים במסכת אבות, מאוד מאוד הבש על רוח שתקוות אנוש רימה ובן אדם תולע, זה ציטוט מבן סירא. וכן, המשפט בסוף פרק הגוזל, אני חושב, או החובל, במסכת בבא קמא, כל עוף למינו ישכון ובן אדם אם דומה לו, זה הכוח מבן סירא. בסדר? האם כבודו קרא את שירי החול של רבי אברהם בן עזרא?
לא.
או את שירי החול של רבי יהודה הלוי? או את שירי החול של רבי שלמה בן גבירול? זה נקרא שירי חול, בוודאי, הם עוסקים בכל מיני דברים אחרים. הם לא עוסקים בקודש, הם עוסקים בסעודות, באהבה, בנופים, וכדומה. יעלתכן תשאליני את מי אהבת בצבאות, ואומר לה, אם לא תדעי, אסירי את השש מאות. זה לא קודש, זה חול. כתב רבי יהודה הלוי. הבנת את הדברים שלו? אני חוזר. יעלתכן, מה זה יעלתכן? זה בחור הנאה, כן? יעלתכן תשאליני, היא שואלת אותי, את מי אהבת בצבאות? כלומר, בצביעה זה כינוי לבנות, נכון? ואומר לה, אם לא תדעי, הסירי את השש מאות. הסירי, יפה, הסירי את השש מאות. מהמילה אות, תוציא את המילה, את האות וו, שהיא שש, מהמילה אות, אז מה נשאר? את. יפה. בסדר? זה שיר קודש? לא, אבל הוא נכתב על ידי אדם קדוש. בסדר? כן, בבקשה. אה? נכון. אין איסור להתאמה. האם אסור לאדם להיות תאמה? אני מבין, אני מבין. כן, טוב. נו. נכון, ודאי. ודאי. צריך להידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא. כשם שהקדוש ברוך הוא אומן וסופר, אף אנחנו אומנים וסופרים. נכון? וזה מדמים אל הבורא. יתברך. זה נקרא, במיוחד אצל אפלטון, יש הידמות אל האלוהי דרך היופי. מושג אפלטוני מפורסם. כן, בבקשה. לבוא ממה?
לבוא ממקור קדוש, מהתורה.
נו.
בהתחלה זה נראה ש...
טוב, אז אתה רואה שאצל הרב, זה לא משנה. כלומר, יש כל הצינורות שעושים את האדם קדוש. יש הרבה צינורות. מעשיים, רוחניים וכדומה. כן, בבקשה. דרך מה? מה זה ההידמות לאלוהים דרך היופי? יש ביופי אינטואיציה של האלוהים. למשל, היה צייר הולנדי מפורסם בשם רמברנט. שמעת עליו? הרב קוק ראה את הציורים שלו, ואמר שרמברנט קלט את האור הגנוז. הוא קלט משהו מזה, הוא הבין מה זה אור הגנוז.
זה היה יהודי?
האם רמברנט היה יהודי? לא. אבל הוא צייר יהודים. חלק גדול מהדמויות שאותם הוא מצייר, זה בעצם דמויות של יהודים מקהילת אמסטרדם. לפעמים זה מוצהר, לפעמים זה לא. למשל, הוא צייר את רבי מנשה בן ישראל. יש לו תמונה מאוד יפה של רבי מנשה בן ישראל. כן. הלאה, מה עוד? מה? אמרתי שהיופי הוא גילוי של הנהגה אלוהית. אחת מהנהגות האלוהיות זה היופי. העולם של הקדוש ברוך הוא הרמוני. וכאשר האדם חושף את ההרמוניה הזאת, או את הדיזהרמוניה האלוהית, מתוך כוונה לגלות את מי שאמר והיה העולם, אז הוא מדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. שאלה, אתה, אני יודע גם שאמרת בהתחלה א', זה סימן שיש ב'. מה הנושא של ספר בן סירא? הרבה דברים טובים. מוסר, חוכמה, שמחת החיים, יראת שמיים, היסטוריה, הרבה הרבה דברים יש שם. דומה לספר משלי מבחינה סגנונית. למה הוא לא בבית המדרש? הוא לא בבית המדרש בגלל שהוא לא ספר קודש. בגלל גם שהנוצרים הכניסו אותו לתוך הביבליה שלהם, אז נוצרה רתיעה בתוך בית המדרש שלנו מלהכניס אותו לבית המדרש. כן. אם אתה אומר שצריך, לפי דבריי, שספרי החול יהיו בבית המדרש, אז סימן שלא הבנת אותי, אני הייתי אומר אחרת. צריך שספרי הקודש יהיו בתוך בתי החול. אז יש הבדל. השאלה מי המקרין ומי המוקרן. פסקה למד זין. מה?
לגבי היופי, בגלל זה מברכים על התוכי?
האם מברכים על תוכי? כן, בוודאי, מברכים על תוכי.
נכון. בגלל זה?
כן, למשל נתן לך דוגמה, יש הלכה של לא תחונם, נכון? מה זה לא תחונם? אסור לומר כמה נאה גוי זה, נכון? יש לך גוי נאה, אל תגיד כמה שהוא נאה, מה פתאום אתה נותן חן לגוי, מה? אפילו מה? כן, נכון, אז אסור. השולחן ערוך רק מוסיף הערה שמהפכת את הכל. אבל אם מתכוון לשבח את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא כזאת בריאה נאה, מותר. כלומר, כל אי נתינת החן לאומות העולה, זה מצד היריבות שיש בינינו לבינה. אנחנו במלחמה. אז במלחמה אל תשבח את האויב, זה לא אסטרטגיה נכונה. כן? אבל אם אתה מתייחס לא אל המאבק שלך, אלא למי שאמר והיה העולם, אז כל זה יפה. אז הכל בסדר.
לגבי החכמים, הסופרים, מה שיצא, אולי הבעיה שהחכמים בזמנו בריחו אותם שלא התעשרו, אז הרבה פרשו.
זה גם. כן. גם היום, אל תדאג, הסופרים לא עושים הרבה כסף.
עושים הרבה מאוד.
תשאל את הסופרים. תשאל את הסופרים, אני אגידו לך שלא.
אמת. הסופרים, אני מכיר מישהו שמרוויח טוב, אגיד לך, אני מרוויח טוב.
תאמין לי. שאל סופרי, איך הם חיים? אתה תראה שזה לא עוזר. יש יוצאים מן הכלל, כן? יש אחד, יש הוא מוציא ספר על המקום, 100,000 עותקים וזה. בסדר. עדיף להיות סופר בסין, תאמין לי.
בסין,
בוודאי. יש לך שוק יותר גדול. שאלתי על איזו אישה אחת בסין, כתבה ספר על רוחניות. ברמת הדשא. מוסר כזה פשוט. מחה 35 מיליון עותקים. עכשיו אז בסין אפשר איכשהו לצאת. כן, מה אתה אומר?
מה השם של הספר של שמעון בן סירא?
איך נקרא הספר של שמעון בן סירא? אמרנו מספר פעמים שקוראים לו ספר בן סירא.
מה היא הברכה שאומרים תוכי או מחזה?
מה מברכים על תוכי? שככה לא בעולמו. טוב. למד זין. כן. הספרות, תתקדש. אז צריך להבין, כשהרב אומר הספרות תתקדש, הוא לא מתכוון שהיא תהיה דתית. כן? זה צריך להבין אותו נכון. היא מתקדשת. היא מתעלה. זה כמו שאני ראיתי את הפרוטוקולים של הישיבות הראשונות של הקמת הרבנות הראשית. כשהקימו את הרבנות הראשית, עשו ועדה גדולה שכללה רבנים וגם נציגי ציבור. בנציגי הציבור היו גם הרבה חילונים. כן? בוועדה, גם היום שממנה את הרבנים הראשיים, יש נציגים חילונים של השלטון. אז הרב קוק שמה, רואים שמה בשיחות שהוא נותן, הוא מסביר ביום הראשון שביהדות הכל קודש. מה קורה? אחרי זה רואים את הדיונים של החילונים שלא הבינו את כוונתו. אמרו, אתה רוצה לכפות עלינו כפייה דתית? עשו סקנדל. למחרת הרב קוק הסביר, מה שאמרתי אתמול, התכוונתי לומר שהקודש הוא הכלל העולה על כל החיים כולם וכו'. וגם לרב קוק היה קשה לפעמים להיות מובן. הספרות תתקדש. כן. לא, אנחנו רואים שבדרך כלל הוא מדבר בשפה מובנת. צריך פשוט כדי להבין את הרב קוק להבין כמה דברים. א', שהוא מתכוון ברצינות למה שהוא אומר. ב', שהוא כותב בעברית. ושל המילים בעברית שהוא משתמש בהם יש משמעות. ג', צריך לקרוא לאט. ברגע שאתה קורא לאט, ומתוך הבנה שהרב קוק כותב בעברית, והוא מתכוון ברצינות למה שהוא אומר, אתה מבין מה שהוא רוצה. אני יודע שזה שלוש דרישות קשות מנשוא, אבל סך הכל אפשר לצאת מזה. מה? כן. הספרות, אגב, הייתה בעיה, לרב קוק הייתה בעיה שהוא כתב בלי המקורות. נכון? הוא לא כותב מאיפה הוא לוקח את מה שהוא אומר. אז יש כאלה שאמרו, אז הרב קוק זה פרזות, זה ככה, זה בא לו, הוא משורר. לא, הוא מתרגש, אז הוא כותב.
סופר.
כן, סופר. תלמיד חכם זה לא. זה ספרות. כן? ולכן הרב צבי יהודה קוק, בנו, עבד הרבה מאוד על המקורות. כן? להראות שמה שהוא אומר זה תורה. אבל יש איזו התכתבות בין הרב קוק לבין ההורים שלו. שמה רואים שההורים שלו אמרו לו, אולי כדאי שתפרסם את המקורות של מה שאתה אומר. והרב קוק עונה, לא כדאי. למה? כי גם אם אני אפרסם את המקורות, הם לא יבינו איך המקורות זה המקורות של זה. פעם היה... אתם יודעים שתלמיד חכם אסור לו לצאת לבד בלילה. אחת הסיבות שאסור לתלמיד חכם לצאת לבד בלילה זה מפני המזיקין. אמרתי, אחת הסיבות, לא אמרתי כל הסיבות. אחת הסיבות זה מפני המזיקין. אז פעם אחת ראו את הרב קוק הולך לבד בלילה, אמרו לו, היי, הרב, אסור. ענה, המזיקים של ירושלים לא חושבים שאני תלמיד חכם. זה. טוב, בואו נקרא שוב. הספרות תתקדש. לאחרונה יש אחד כתב ספר על הרב קוק. זה מסביר ככה, שהרב קוק היה, זה ספר עם הרבה ביבליוגרפיה, הרבה ביוגרפיות, זה פרטים ביוגרפיים, והרבה דברים על ההשפעות השונות שהיו על הרב קוק. אז מה שמעניין, הספר הוא מלא אידיוקים היסטוריים, זה נכון, אבל גם מעניין מבחינת הנושאים שהוא עוסק בהם. הוא מסביר לך שהרב קוק בעצם, אם אני מבין את הכלל העולה מתוך הסגדון של הספר, הרב קוק היה בחור רגשי כזה, שהיה קצת מבולבל כי הוא ראה הרבה רעיונות בעולם, וכל פעם שהוא פגש רעיון חדש זה השפיע עליו. ולכן התנדנד פה ושם, היה קצת בחוץ לארץ, אחר כך קצת בארץ, אחר כך במלחמת העולם הראשונה, אחר כך היה קצת בלונדון, אחר כך קצת ביפו, קצת בירושלים. כל פעם זה עשה לו משהו כזה. כשהבת שלו מתה, אז באמת הוא היה שבור לגמרי, לכן הוא הפסיק לכתוב. וכל הפעילות הפוליטית, הוא היה נאיבי, משהו בפעילות פוליטית, הוא לא הבין כלום. בזה עבדו עליו כל הזמן, זה בערך מה שעולה. אבל סך הכל בחור טוב. איך קוראים לספר? הרב קוק. מה? לא, לא, זה לא שם עושה לרב. טוב, אמרתי מספיק פרטים בשלב הזה. מה?
אה?
אני, לא, אני קצת הקצנתי את הדברים. אני לא כותב בצורה הזאת. טוב, הספרות תתקדש. לא, אבל יש הרבה פעמים אנשים מודדים אנשים אחרים לפי מידתם. זאת אומרת, אני מכיר את העולם שלי. טוב, אני אדם קטן, אבל יש לי אדם גדול. איך אני אנתח אותו? אני יודע לתח אותו לפי קוטני. אז זה טעות מדעית. כלומר, זה טעות מדעית. מה? לא. אין בעיה, אבל הבעיה היא ככה. אם הילד הקטן שלך יחשוב שהשיקולים המדריכים שלך הם מסוג השיקולים המדריכים אותו, אז יש לו טעות מדעית בהבנתך. לא יודע אם זה מה יש, לא? לפעמים אפשר להבין שמישהו מתפקד אחרת ממני. כלומר, אני מתפקד באופן מסוים, אני צריך להיות פתוח להבנה שאנשים אחרים מתפקדים על פי שיקולים אחרים. מה יש? כן? כמה פעמים אתה שומע אנשים שאומרים, תשמע, מאחר ואתה אדם דתי, אם כן, ברור שאתה חושב כך וכך. שאלת אותי? לא צריך לשאול. הרי ברור, אתה אדם דתי. למדת בישיבה, נכון? אם למדת בישיבה, אז בטוח שאתה חושב ככה וככה. יש סתימות כזאת. משום שאנשים רואים את העולם דרך המשקפיים שלהם בלבד. נכון, נכון. טוב, אני מציע שאנחנו נקרא. הספרות תתקדש. וגם הסופרים יתקדשו. יתרומם העולם להכיר את כוחה הגדול והעדין של הספרות. הרמת היסוד הרוחני בעולם בכל עילויו. ילך האור ויפרוץ, התביעה האיתנה תתבע את שלה. זאת אומרת, מה שהרב אומר, קודם כל, לא לדחות. כלומר, אם היצירה הספרותית מגיע לעולם, אז צריך לזרום עם זה. יש מישהו שכתב ספר על הרב קוק, קרא לו בשם האיש נגד הזרם. כן? השאלה אם הרב קוק היה נגד הזרם. הרב קוק לא היה נגד משהו, ההפך. הוא מזה שמכוון את הזרמים, כן? הוא הולך עם הזרם. לא במובן של שיעבוד מנטלי, אבל הוא אומר, אם כבר יש כוחות בחיים, נשתמש בהם לאן שצריך. כן, בבקשה. אם הרב אומר שצריך לקרוא את אתה שואל כך, אני חוזר על שאלתך. אתה אומר... שאני אומר שצריך לקרוא את הרב קוק לאט, ואתה מניח שאני מתכוון למה שאני אומר, שזה יפה, לא, הפרגון הוא יפה, אני מכוון, לא, זה מה?
לא, שהרב קוק מתכוון למה שהוא כותב, אז למה עושה את הסדר הזה?
כן, אתה אומר שגם הרב קוק מתכוון למה שהוא אומר, זה גם נכון, זה פרגון יפה לרב קוק. אז אתה שואל, למה הוא אומר שהספרות תתקדש ואחרי זה הסופרים יתקדשו? לכאורה צריך להיות הפוך, שקודם כל הסופרים יתקדשו, אחרי זה הספרות תתקדש. תשובה, אתה רואה פה שהרב קוק רואה את הספרות בתור ישות. רגע. חכה, הוא רואה את הספרות בתור איזו ישות מטאפיזית שהיא קודמת לסופרים. כלומר, הספרות זה בא מלמעלה, זה רוח עליון. הקדוש ברוך הוא משפיע על העולם שפע של ספרותיות, ולכן יש סופרים, לא הפוך. או, זה הגישה של הרב קוק שהיא מושפעת מן הקבלה אגב. הרבה דברים כאלה. כן, כלומר, זה מתחיל מלמעלה, הקדוש ברוך הוא נותן הוראה לספרות להתקדש, פיפס, יורדת פקודה, ואז פתאום הסופרים מתקדשים. בדיוק. עכשיו, איפה היא מתקדשת בפועל? כנראה אצל הרב קוק עצמו. ואז גם הסופרים מתקדשו. הוא היה מה? התארותה דלתתה? גם. כן, כן, בדיוק. טוב, אולי נקרא בפנים, אני מציע שלמרות שצריך לקרוא לאט, אבל גם צריך לקרוא. צריך גם לקרוא, נכון? בעברית, כן. הספרות תתקדש, וגם הסופרים יתקדשו, יתרומם העולם להכיר את כוחה הגדול והעדין של הספרות. שזה הרמת היסוד הרוחני בעולם בכל עילויו. ילך האור ויפרוץ. התביעה האיתנה תתבע את שלה. התובעים הם נשמות רבות צמאות. נשמות מרגישות, מכירות בחוכמת הפרצוף של המבטאים והסגנון את תומעת הרעיון שבסופרים רבים, שלא תכסה אותם, אותה כל מליצה מוסרית, כל הלבשה שירית. עקוב הלב מכל ואנוש הוא. טוב, פה קודם כל יש ביקורת יותר ממרומזת כלפי סוג מסוים של ספרות שהייתה בזמנו. אחד מהם היה, מי שהרב בוודאי כיוון אליו, היה צ'רניחובסקי. רוח תומעה זה ככל רוח הטומאה בכלל. מה? מה עשה צ'רניחובסקי? הוא הכניס את הפורנוגרפיה לספרות העברית. רוח, אגב, פעם אחת הרב צבי יהודה קוק היה על אונייה, ובאונייה היה גם צ'רניחובסקי. כל פעם שצ'רניחובסקי היה בקצה אחד של האונייה, הרב צבי יהודה היה בקצה השני. מה? מה אני אמרתי? בפעם הראשונה אני אמרתי הרב צבי יהודה קוק. כן? אני לא חוזר בי. כשצ'רניחובסקי היה בקצה אחד, הרב צבי יהודה היה בקצה השני. לא רצה לפגוש אותו. אבל צ'רניחובסקי שרצה לפגוש אותו, תחבל תחבולה, ופגש אותו. אמר לו, שמעתי שיש לך אבא מעניין. אמר לו, קצת יותר מזה. אמר לו, שמעתי שיש לו רעיונות שצריך לחבר את החול עם הקודש. אמר לו, חול כן, טומאה לא. זה מה שאמר. למרות שבכתב יד הרב קוק כותב שגם את הטומאה. אבל יש הבדל בין רעיונות מטאפיזיים לרעיונות פדגוגיים. פדגוגית אמר לו, לא. טוב. אז מה שאומר כאן הרב, רוח טומאה זה, ככל רוח הטומאה, בכלל עבור יעבור. ייבטל מן העולם, וחליל יחלוף. והספרות תתקדש. וכל סופר יחל לדעת את הרוממות ואת הקודש שבעבודתו. לא יטבול עתו ולא טהרת נשמה וקדושת רעיון. לפחות תקדים המחשבה של תשובה, הרהורי תשובה עמוקים לפני כל יצירה. אדם רוצה לכתוב, רק רגע, קצת תשובה. ואז להיכנס. אז תצא היצירה בטהרתה. רוח השם תחול עליה, ונשמת הגוי כולו תגבל בה אחרי אשר חוכמת סופרים תשרח. יאמר לישראל עוד, תגבל בה נקודה. אחרי אשר חוכמת סופרים תשרח, יאמר לישראל עוד. אגב, שימו לב שכאן הרב מסביר חוכמת סופרים, לא כמו הפשט של הגמרא. בגמרא סופרים הכוונה הרבנים. כן? כאן הוא מתכוון לסופרים. זה, כאן הרב פה בפורש משתמש בביטוי, חזלי מוציא אותו ממשמעותו לצרכים ספרותיים. אחרי אשר חוכמת סופרים תשרח, יאמר לישראל עוד, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך. ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. פסקה למד חד. כן, מה אתה רוצה? כן, זאת אומרת, מה שכאן הרב אומר, שיש נשמות טהורות, שהן רוצות ספרות טהורה. הנשמות האלה יש להם אינטואיציה, הן יכולות לאבחן. כן, מה שקורה כאן חוכמת הפרצוף, הכוונה אבחון, דיאגנוזה. הם יכולים לעשות דיאגנוזה של איפה נמצאת הטומאה מאחורי האסתטיקה. למשל, ביצירה מוזיקלית. היה יהודי אחד חשוב, הרב מרדכי פרום, זצ"ל, שהיה חתנו של הרב שלום נתן רענן, זצ"ל. שהיה חתנו של הרב קוק, זצ"ל. שהיה חתנו של האדרת, זצ"ל. אבל לא משנה, טוב. בקיצור, הרב מרדכי פרום היה אדם עם חוש מוזיקלי מאוד מפותח. הוא מאוד אהב לשמוע במיוחד ג'אז. כן? זה אצלו פתח עולמות. פעם אחת מישהו השמיע לו, בלי ההתראה מוקדמת, יצירה של וגנר. הוא הזדעזע כולו ואמר, לעצור מיד, זה רוצח. הוא חש את זה, כן? שבתוך האסתטיקה הרצח נמצא שם. כן? עצר את זה. זה חוש. עכשיו, יש אנשים שאומרים, תשמע, לא צריך לבלבל, יש אומנות ויש דעות. מי שאומר את זה, סימן שהוא לא יודע מה זה, אומנות. כן? זהו. אדם שמבין באמת מה זו אומנות, לא יכול לקבל שווגנר ינוגן, במיוחד לא על ידי דניאל ברנבוים, כן? שונא ישראל. אמנם אומן מוכשר מאוד. אבל איזה טיפש אמר פעם ברדיו, נכון, לדניאל ברנבוים יש דעות מקולקלות, אבל לא צריך לערב בין אומנות לבין דעות. הסימן שאתה מזלזל באומנות. כן? היום האומנות נחשבת לאיזה מין שעשוע. זה פחות או יותר זהה עם המושג בידור. הבידור זה מה שבא להרגיע, בעצם לשים קצת בוסם באוויר. כן? אני בלחץ, צריך שברקע יהיה משהו ככה. אני עכשיו פותר תרגילי מתמטיקה, צריך שיהיה איזשהו מיסוך מאחורי זה, איזה מין רעש שבעצם יגרום לי להתרכז. אז בעצם היצירה איננה חשובה באמת. מה שחשוב זה תרגילי המתמטיקה שאני עכשיו פותר. כן? ברור. אז זה סוג של אמרצות אומנותית. עכשיו, יש אנשים שאומרים, רגע, רגע, באמת לא צריך להשמיע את וגנר, למה? כי זה פוגע ברגשות של ניצולי השואה. כן. עוד מעט, חכה עוד קצת, למה? תחכה קצת, תתחשב ברגשות של אנשים. זה שטויות. זה בא לומר שבעצם ניצולי השואה הם אנשים מוגבלים. הם לא מבינים מה זה אומנות באמת. זה רק בגלל איזה אסוציאציות מטופשות שיש להם בנפש, שזה מזכיר להם את הנאצים. אז בשבילם נתחשב, כן? כי זה עושה להם אדרנלין, כן? יותר מדי חזק. אבל באמת באמת, חבל שהם טיפשים כאלה, ניצולי השואה, שהם לא מבינים מה זה אומנות. כן? אז זה בדיוק, האמירה הזאת היא שטחיות איומה, שאדם לא מבין מהי יצירה תרבותית. כן, בבקשה. כאילו שזה תלוי בניצולי השואה. כן? הנה, אני לא ניצול שואה, ואני חושב שאם ישמיעו את וגנר כשאני חי, זה פוגע בי. זהו, עכשיו הרסתי לכל אלה שמחכים, יצטרכו לחכות שאני אמות עכשיו. וואו. טוב. כן, זה, אבל זה דוחה לעוד כמה זמן. אני לא יודע כמה, אבל זה דוחה. כן. מה אתה אומר? צריך לעשות, לשמר כזאת קבוצה, כל פעם לגדל, מדור לדור, קבוצה של כמה רגישים, שמתרגשים ששומעים את וגנר. ואז זה ידפוק את התרבות הישראלית. טוב, מה אתה אומר? איזה חשוכים. כן, מה אתה אומר? כן. אבל לא כל דבר אתה מעלה. טוב, רבותיי, יש לי ברית מילה שאני חייב להגיע אליה. בזאת אנחנו מסיימים. שלום!